כנסת ישראל היא הגילוי רוחני העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב, ישנם גילוי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה. כן, אין להתפלא על גילוי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח קודש במעלתו העליונה. התקווה הנצחית, הניצחון לכל מפגע שהם מתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה בבניין הלאומים, יש לבדי יחד גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם במצוי כולו בכל הכפו, גשמי ורוחני, באופן אחר אי אפשר לחשוב. אנחנו כבר קוראים את הפסקה, רק רואים שיש כאן מילה שחוזרת לעצמה כמה וכמה פעמים, והיא פלא. נכון, אין להתפלא, כך שורה בא עוד פעם, כן, אין להתפלא, ואחר כך על הפליאות וכולי וכולי וכולי, ומה שהרב ישחך אומר, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. בפסקה הקודמת, פסקה א', דיברנו על מה שכנסת ישראל היא המקום שמהווה תמצית של כל ההוויה כולה. וכמו שלמדנו בפסקה א', שגם בעולמות העליונים היא מידת המלכות שהיא המיצוי, הריכוז והסיכום של כל המדרגות העליונות שקדמו אליה, ובהשתקפות שלה בעולם הזה היא הופכת להיות המקוח שמרכז ומתמצאת אליו את כל התהליכים העולמיים שאת דוגמתם מוצאים באומה הישראלית. כמו שמענו שיש צד שהיא אחרי הכל, יש צד פנימי שהיא קודמת הכל, אומר לתת שהיא גם מבקר את הכל. אבל הרב כאן בפסקה ב' מאיר את כנסת ישראל במבט אחר, לא ככוח שמרכז את הכל, אלא כמו שהרב כאן ממשיל את זה לבחינת המוח והלב. המוח והלב הם שתי דברים שקיימים באדם, שקשורים אל הצד כביכול הגלוי של האדם, מערכות ביולוגיות שחלק מהאנטומיה הגופנית של האדם, ואף על בכן מה שנוכח בהם זה משהו שמצא מעבר למערכת הגופנית של האדם. המפליא לעשות שדיבר על בטור, זה בעצם הפלא שהוא כאן חוזר וכל הפסקה כאן, שזה בעצם הסוד המיוחד של חיבור שמיים וארץ, שזה מוח ולב הם מערכות שבבת הראשוני נראים כמו כל האיברים כולם, עוד חלק מרמח איברים שנמצאים בתוך האדם, אבל בצורה מיוחדת יש בהם את הנוכחות של מדרגת הנשמה של האדם, מדרגת החיים של האדם, המדרגה הנבדלת היא זאת שנוכחת בהם, מה שמעורר איזה פלא מיוחד שמשתקף גם במערכת הביולוגית הפשוטה שלהם, שהיא לא פשוטה, שהיא משוכללת מאוד, שהיא עדינה מאוד, שהיא מסועפת מאוד, זה ודאי במוח, זה ודאי כל חקר המוח הוא חידה אחת עליונה וגדולה, אבל גם הלב שהוא שריר יותר אולי פשוט מבחינת המבנה האנטומי שלו, אבל כל החידות, מה שנקרא של הסוגיות הפסיכופיזיות, איך יש קשר בין נשמה לבין גוף, שבלב במיוחד חונה הפלא המיוחד הזה של גודים את היד, אז היד לא מתפקדת, גודים משהו אחר זה, אבל אתה גודע את הלב, זה לא שהלב לא מתפקד, אלא פתאום הכל קורס כזה, ומלא שמבינים את כל המערכות השלמות שמוזנות מכל הדבר הזה שנקרא לב, כל המערכות הדם, מערכות הדם, מצוות שבר קשורות למה שנקרא לב ריאה, משפיעות גם על כל מערכת הנשימה של האדם, ויחד דברים האלה יוצרים השפעות גומלין מאוד מאוד מפותחות, שהלב במשמעות זאת הוא הופר לו את העבר המרכזי שבו יש את כל החיבורים המיוחדים האלה. זה מה שהרב כאן מביא כמשל למדרגה המיוחדת של כנסת ישראל. שכנסת ישראל, כמו שרב כאן אומר, היא, אפשר לראות אותה במבט הגלוי, כעוד עם בכל העמים אחרים, ובכלים הגלויים, ההבדל הניכר לעין בין ישראל לבין אומות העולם, נראה במבט החיצוני, כקשור לאותו מבנה, דברי הכוזרי, שישראל הם מין חמישי, זה דבר שיש לנו אמונה גדולה שאכן כך, אבל זה דבר שכמו מלך כוזר, ששומע את הדברים האלה, אומר שב צריך להיות כחוש אחרי שהיה אבא, כי בצורה הגלויה זה מי שרואה את הדברים בחוץ לא מבין מה מתרחש כאן, אבל בצורה עמוקה פנימית זה בדיוק מה ש מבאר הרבה מחידת החיים הישראלית, חידת ההיסטוריה של החיים הישראלית, כל הרבה תופעות שקיימות שם, שהם לא יכולות מובנים, אלא רק מתוך מה שמבינים שבכלל הצד הדומיננטי שנוכח בהם, זה מה שעובד את הנשגב. זה סוגיית הפלא, המפעיל לעשות, הכושר רוחני וגשמי שנמצא במדרגת החיים הישראלית. כמו שאר כאן מתאר לזה, שזה אין לפעיל גילוי החיים של הפליאות, הייתי שם כאן נקודותן. דיינו, הניסים, הנבואה, הקודש בנותו על בנה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע. יש כאן איזשהו מדרג מלמעלה למטה, שניסים, כמו שבעלי קיר אומר, שניסים שממש מבטלים את חוקי הטבע, היה רק אצל משה רבנו, או ישוע, במה שהוא היה עדיין אור לבנה למשה רבנו, אבל זה כל יד חזקה שעשה משלה לכל ישראל, זה מבטא את ההערה שבאה ממדרגת משה רבנו, שזה נעשה לכל ישראל, שזה בעצם סוג חיים נבדל, כמו שהכוזרי שמתאר את מדרגת משה, אז הוא מתאר אותה כמשקף את כל מדרגת החיים הישראלי, מתאר אותה כמשהו שחוקי הטבע לא פועלים עליו, ומשם מהצגה מהירה יורד למדרגת הנבואה, ושם יורד למדרגת רוח הקודש, במעלתו העליונה, כפי שקיימת במדרגת הכתובים, אבל משם זה יורד אל הופעות יותר כביכול ארציות, יותר גלויות, אבל שגם בהם מתגלה אותו פלא, בזה שיש לאומה תקווה נצחית, בזה שמלא בסדרי החיים היומיומיים, אני אשכח שבכל יום אמנו, יש את הניצחון לכל מפגע, שזה איזשהו תנועה כזאת שסולם מוסב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, שמגלה את התנועה המיוחדת הזאת שקיימת במדרגת החיים הישראלית. זה משפט פילי קצת, שאף כאן כותב, שאין להתפלל גדול לחיים כאלה, המפליאה את כל לב הוגה, וכל מה חושב, כן, פסקה שלמה הרב מסביר שאין להתפלא, והרב אומר שהיא מפליאה את כל לב הוגב, זה בעצם והכוונה שרואים את הדברים מהמקום הגלוי, זה פלא, שרואים את הדברים מלמעלה למטה, זה הדבר הכי מתבקש והכי נותן פתרון להרבה חידות שמסתתרות סביב אורה של כנסת ישראל. אפשר לומר מלא שהפסקה א' דיברה על כנסת ישראל יותר בתור מידת המלכות, המידה האחרונה שמתמצטת את כל המדרגות העליונות, מתמצטת אותה אל הגילוי שלה בתוך העולם הזה. ועד כדי כך שפסקה א' בצורה קצת מיוחדת היה סב סב שאפילו אפשר לראות את כנסת ישראל כרק משקפת תהליכים עולמיים. אז כל זה קשור למידת המלכות, או בשפה האחרת זה בעצם בהנהר הנחי זה קשור לקומת הנפש, לקומה התפקודית החיה של עם ישראלית. ופסקה ב' מעלה אותנו אל קומת הרוח, שהרוח היא עולה למעלה ויורדת למטה. היא המדרגה שמתווכת את הנפש לנשמה, את הצד התפקודי הגלוי, אל המדרגה הנבדלת, הנצלת, וכנסת ישראל בדיוק עסוקה באותה מדרגת הרוח, אותה מדרגת תיווך שמחברת שמיים וארץ, שיוצרת את החיבור המיוחד הזה בין ההופעות הנשגבות לבין סדרי הגילוי הממשי שלהם, ששם אנחנו עסוקים בנקודת הפלא. אם קצת יותר נדייק, הרב כאן בתוך הדבר הזה מבחין בכנסת ישראל עצמה בתוך הנקודה שמחברת שמיים וארץ בשתי הגילויים שלה, קומת הלב וקומת המוח, כן? כבחינת התפילין שעוזם לישראל, שמבטאים את הקשר בין ובין הקדוש ברוך הוא, גם דרך הראש וגם דרך הלב, שיש איזו בחינה כמו שקוזרי תיאר את תורה ישראלית שהיא לב באיברים, כן? וזה יותר המקום הנבדל, אבל שכולו עסוק באחיית המציאות עצמה, איך לתת למציאות עצמה את החיות שלה. ויש את קומת המוח שהיא זאת שיותר עסוקה בפנייה של האומה הישראלית אל על, אל המדרגות העליונות שנמצאות מעל המציאות, ובשתי התנועות האלה של הלב והמוח שם יש את הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, שהוא גם את כל השפעים הלוקים מוריד אל המציאות, וגם את כל המציאות כולה הוא כל מן טובה מנה מעלה אותה אל מדרגות יותר נשגבות. שאולי, כן, כן, כן.
בנס ישראל פה היא, במשל,
מה זה איך?
בנס ישראל פה היא, במשל, היא הלב והמוח, או מה שמתגלה בלב והמוח?
לא, היא הלב והמוח, שאין מה להתפלא על תופעות חריגות שקיימות שמה. כי לב ומוח, אתה גם יכול אותם, כמו שאמרתי, בתור עוד אחד מרמה חברים. ואתה, כשאתה רואה את המצורה כזאת, אז אתה לא מבין איזה תופעות מוזרות קורות שמה. אבל אתה מבין את ההקשר של לב ומוח, זה דבר כזה שהצד הדומינטי שגם בו, זה האחיזה של הנשימה שנאחזת דרך הלב והמוח, אז פתאום הרבה חידות פתאום מקבלות את פתרונם. והאומה הישראלית, בכל, למשל של הקוזרי, של הלב ואיברים, אגב כאן עושים כאן עוד משל נוסף של מוח, כי הלב ואיברים יותר באמת בא לבטא את האחריות של האומה הישראלית כלפי כל העמים האחרים. והמוח בא יותר לבטא גם את הצד הנשגב לתתך עליון על כל גוי הארץ, שהמתנשא לכל הראש, יש בה משהו נוסף שהיא כל מיני, עם פנייה אל על, וכל הדברים האלה, אבל הם חלק מהדבר שמתאר את סוד החיים הישראלי הזה. שזה לכם מה שאמרתי, פסקה א' יותר תארה את מידת המלכות הישראלית, ופסקה ב' יותר מתארת את מדרגת הרוח, שהיא קשורה אל אותה נקודה שמחבאת שם בארץ. אני, יכול להיות שאנחנו כבר כמו שאמרנו, כי אנחנו במהלך היום ללמוד כמה פסקאות וכבר לצאת לגימל דל די, אז בהקשר המצב זה כאן אפשר לבצעים לראות את שלושת הפסקאות הראשונות גם שהם מבטאים בעצם את שלושת המהותויות שקיימות בכנסת ישראל שקשורים למדרגת אברהם, יצחק ויעקב, שפסקה א' יותר אב המון גויים, כן? ונברכו בך כל משפחות האדמה. פסקה ב' יותר מדרגת יעקב של סולם מוסב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלכי אלוקים עולים ויורדים בו. כן, וההקשר הזה של העולים ויורדים של המוח והלב, זה מה שהרב גם במשפט האחרון כבר אומר, יצא לי גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה. וזרוע השם בעולם ויד השם בהוויה, דברים שהרב מדבר עליהם גם בעולת ראיה, בפסוקים שבה לקדש לכל בכור, שזרוע תמיד קשור על הצד הכוחני, הפוטנציאלי, כמו זרע, או כמו שזרוע נטויה שיוצר עם הפוטנציאל אל המציאות העתידית, ויד תמיד נותן יותר את ההנכחה, ונתתי להם לבתי ומחומתי יד ושם, זה המקום ש... מנחר את הדברים בפועל. ויש כאן בהקשר המיוחד הזה שכנסת ישראל כלפי המציאות העולמית היא בעצם הצד הכוחני שמחיה אותה, זה כלפי העולמיות. אבל כלפי הוויה, כמו שהזכרנו בפסקה א', נכון שיש הבחנה בין כנסת ישראל לתמצית הוויה לבין בעולם הזה שפת המציאות בעולם ישראלית ממש, מה שקראנו גם אחר כך מפרק זן מהמשך, אז היא, כלפי העולמיות היא הצד הכוחני, כלפי כללות הוויה היא בעצם הצד של מוציא את הדברים לידי גילוי. כמו שאני חושב שזה אמרנו פעם שעברה, רק עכשיו פסקה בית יותר מראית את הדבר הזה, כי אפשר, הרי כנסת ישראל בסוף היא מידת המלכות, אפשר להתעלם את זה בעולם הפנימי, כנסת ישראל מידת המלכות. אלא את מידת המלכות אפשר, כמו הפסקה הקודמת, לראות כסיכום של כל המלכות כולם, אבל אפשר לראות אותה כמדרגת הביניימית שמצאת שסוף מעשה מחשבה תחילה, כמו שהנפש חיים אומר, בסוד כתר מלוכה, שהמדרגה היא המדרגה התחתונה של העולם העליון, והמדרגה העליונה של העולם התחתון, אז מלא בהקשר מוחד הזה כאן, היא בעצם הופכת להיות אותה נקודה מתווכת בין כל בין שתי המערכות האלה, שהיא הצד הגילוי של הוויה והצד השורשי של העולמיות כולה. כן, כן.
גם הפסקה הקודמת דיברנו.
נכון, הזכרתי את זה, אבל הזכרתי את זה, בדרך אגב, זה לא הוזכר בפסקה, רק שתיארתי פעם שבת את הדבר הזה, ותארנו שתי הדברים האלה, אז אמרתי שבדנו על שבת, שאפשר לראות אותה, כן, נכון, זה מתכוון, שמצאת באמצע השבוע, ונראה לי שהפסקה כאן היא זאת שמה שעסוקה להבין למה שבת, היא ממש מצאת באמצע השבוע, מרביעי עד שלישי.
אבל גם שם יש הרבה את הבחינה של בהתחלה תיאור רק של כנסת ישראל עצמה, שהיא תמצית ההוויה שזה... דיברנו על זה שההוויה זה המקום כאילו של הספירות.
נכון, נכון, כן.
ולא ההוויה המציאות.
נכון.
ואחרי זה הרב עובר כאילו להשפעה, כלומר, לעומת.
כן, ואז דיברנו בתור שני דברים מתחלפים. שבעולמות הפנימי זה נקרא כנסת ישראל, בעולם שלנו זה נקרא אומה ישראלית ממש, שם הוא דיבר את זה כשתי דברים שונים, כאילו שזה, כמו שראינו בהמשך, שזה לבושה החיצון של זה, והמסר שהרב בא לומר, יש מדרגות מסכמות, בעולמות העליונים נקרא להם כנסת ישראל, בעולמיות נקרא לה האומה הישראלית, אבל המסר הוא המסר הממצא, תמצית של המציאות כולה. כאן הרב מדבר, לא, זה בדיוק הנקודה. היא בדיוק, כשאתה מדבר, אמרת כנסת ישראל, היא בדיוק כמו לב ומוח, שאתה לא יודע להסביר מהו, כי הוא בדיוק המקום הזה של הפלא, של אותה נקודת חיבור.
כשהרב מתכוון לרוח, הוא מתכוון בדיוק לזה, לשתי...
כן, בדיוק, כי הרוח היא, כמו שאלדה סבא אומר, שהנפש שקשורה למקום המיישב, שבת ונפש. ומדה סבא, בפרסות ראשית אומר, והרוח עולה למעלה ויורדת למטה. תמיד מדרגת הרוח היא מדרגה שתמיד קשה להבחן אותה, לזהות אותה. אנחנו, קל להסביר מה זה נפש, אפשר, לא יודע, קל להסביר, אבל אפשר להבין מה אנחנו שאומרים נשמה. שאומרים רוח זה תמיד מילה כזאת קצת אוורירית מדי, אבל כי מדרגת הרוח היא, כמו שגם נפש רם אומר, היא בדיוק סוגיית שנמצאת בין שתי מפתני הנפש, בין ה... כביכול בין הצד החומרי לבין הצד הנשמתי. היא בדיוק המקום הזה שיוצרת נקודת הזיקה, נקודת החיבור ביניהם.
נשמה בגוף?
חיבור נשמה לגוף. יש נשמה, יש גוף. חיבור נשמה לגוף זה או לנפש. וכשאנחנו עושים את זה כאן, נפש חלק מהפרט הגילוי שלה, זה מדרגת הרוח. ויש לה מדי יחס גדול במקום שהוא יותר נשגע ונערץ, קדוש ומובן במצוי כולו, בכל הגפוע הגשמי רוחני, באופן אחר, כמו שהרב אומר, אי אפשר לחשוב. כן, שזה בעצם, אולי כאן, כן, אני חושב שבאמת, כנסת ישראל גילו זו השם עולם, השם בוויה, שאם אלה מגלת עצמה במניין עולמי מצד אחד, מצד שני, שבדי יחס גדול, עם כל מה שיותר נשגע ונערס, נהיה לי ככה עצר כל זה. שיש לצד מסוים שהיא, זאת שעומדת, הלב שמחיה את כל מניין לאומים, והיא ודאי, אבל זה בדיוק תפקיד המוח שבה, כל הזמן לא רק להיות שקוע ביישום של דברים, אלא כל הזמן להפלות אותנו, אלה שאיפות הרבה יותר ניסות, הרבה יותר נסגבות, שנמצאות מעבר לכל הדברים אחרים. וכמו שאומר באופן אחר, אי אפשר לחשוב, זה מה שאמרנו קודם, כי בלי זה זה פלא. אם אתה לא ככה קורא את החיים ישראלים, לא מבין את הסיפור שקורה שם, אז אתה נשאר במבוכה, כמו שאת חקר המוח, אף פעם אי אפשר להבין, אם לא נכניס לכל המשוואה של הבירור של חקר המוח, תבודדו שיש בכלל באדם גם דבר כזה שנקרא נשמה, אם ננסה להבין את המערכת של הישראליות רק מצד עצמה, ולא נבין לאיזה מקומות נשגבים קשורה, אז לא נצליח להבין דבר וחצי דבר בסוד חיה של האומה. כל זה כמו שאמרתי, רק מוביל אותנו אלה לפסקה ג'. כי פסקה ג' אנחנו בעצם עולים לקומה יותר גבוהה, ולפי מה שכבר רמזנו, אנחנו עולים לקומת הנשמה. ובאבות אולי זה יתגלה דרך המדרגה של יצחק אבינו, כמו שאתם יודעים, שלפחות ככה אותה הוא תמיד קורא את שיחות הרב ציודה, זה יש כאלה שקוראים לי אחרת, אבל הרב טאו קורא את שיחות הרב ציודה על שלושת הקדושות, שיש קדיש על הרב עובד גבותי, אז תמיד הרב טאו מבין שזה דווקא אברהם, וקדיש ושמי מרומה זה יצחק, וקדיש על המול מעלמיה זה יעקב. אז בקשה מצב זה כאן, האברהמיות היא קדיש על הרב גבותי, זה ונברור הכל שוחות אדמה, ויצחק זה השמיימיות, זה קדיש ושמי מרומה, שעוד רגע נדבר עליה, ויעקב זה חבן החלטות, זה נקודת החיבור של קדיש לעלם ולמעלמיה, איך מחברים את העולם שלנו עם העולם העליון. אז בהקשר המסב כאן, אני כבר מכין את עצמנו לפסקה ג' שהיא תעלה אותנו אל קומת הנשמה של האומה, לא איך היא נוכחת בעולם, לא איך היא מחברת, אלא איפה באמת ההתרחשות שלה נמצאת, וזה בעצם יהיה קשור למעלתו ולמדרגתו המחד של יצחק אבינו, שכבר עכשיו נאמר שהיא מדרגת המסורת נפש של קריבית נפשי, קריבית נפשי על גבי המזבח. לכמך אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, על הרגשה, את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק משמתה, בכל לפעת תענוגיו, והתשוקה לאלוקות והתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה המצוות, מתגלה במוסר ובמידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצימון אין חקר, קלת נפשי לקל חיי, מתגלה במסורת נפש תדירית, בניסיית עול גלות מהווה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים מוכנים שהאלוקית מדבקת על אדם בקרבה. גבורת רם זו היא המביאה לה בחטא הימים את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל לקבצנו ושמרו כרועי עדו. כן, אם בפסקה הקודמת מילת המפתח הייתה פלא, ובפסקה הראשונה מילת המפתח הייתה תמצית, בפסקה כאן מילת המפתח היא הכל מקף כלות מקף כליה, שורש כף למד, שכמו שהרב כאן מאיר, שאת מאותה שרת ישראל אי אפשר להגדיר בגבולים מיוחדים, שהיא לא נמצאת מעל לכל עולם של הגדרה. אנחנו הרב כאן אומר דבר חריג ומיוחד, כי את הביטוי הזה שלא מגדירים באף גבול מיוחד, זה דבר שהוזכר הרבה בספרות הראשונים על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אי אפשר לתאר אותו בתוארי חיוב, אלא רק בתוארי שלילה, וכל הגדרה לא תחול בו. והרב, בחילו ורחימו, מייחד עכשיו לכנסת ישראל את אותו יחס, להגדיר את כנסת ישראל זה הכישלון הכי גדול. שכנסת ישראל במהותה היא לא כאל חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. שכמו שהקדוש ברוך הוא מעל הכל, אז גם האומה הישראלית לא שם חלקנו כהם, לא קשורים אל חלקיות, ולא שכים אלה אל הגדרה חלקית. שבצורה ישירה, זה מה שהרוקן אומר, שהיא כוללת את הכל. שהמבט היסודי על דבר זה הוא כי כנסת ישראל קשורה אל מדרגת הכל, אל המדרגה הכללית, שאין אף דבר שנמצא זולתה, היא אולי מה שכבר פסקה א' דובה בתמצית ההוויה, בהשתקפות של כל דבר דבר בכללה, אבל כאן אנחנו מדברים את זה לא רק בתור איך היא המיצוי של הכל, אלא איך היא סיבת הכל, היא המקור הפנימי שמנהל את הכל. אבל השאר הרב מעלה את המושג הזה של כוללתי את הכל לנקודה הגורלית הפנימית שמסתרת ממנה. שהכל הזה, מאיפה, למה היא כללית? לא בגלל שהיא כללית, אלא בגלל דווקא שלית לה מגמה כלום, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, שהביטוי כל, שורש כל, הוא גם מבטא, כמו שאמרנו כפשוטו, את ההכללה של הכל, אבל הוא מבטא את המקום של הכיסופים, של הקלטה נפשי, שזה איזה בחינה של, כמו שאדמור זקן בשיר השירים מדבר, על שלכן קלה, נקראת קלה, מלשון שהיא כולה מילת התקללות והשתאבות בגוף הדמלכה. שזה בעצם מה שאהב כאן מרחיב לדבר בכל הפסקה, עוד מעט קצת נראה את הסיוג שלה על הדברים, אבל שזה מתגלה במסורת נפש התדירית שלה, שזה ממש מדרגות כאלה של קלטה נפשי, שזה יכול אפילו חלילה להגיע עד לכדי מצב של כליה, של ביטול מוחלט שלה אל מול האור אלוקי, שזה בעצם החלטת את ישראל לא קשורה אל המקום המממש, ולא למקום המחבר, אל המקום המתכלל, והנבלה באור אלוקי. בזכות זה גם כללית, כי בזכות שאלית למגמה כלום, והיא בטלה לגמרי במקור אלוקי, אז כמו שהוא כותב באורות הקודש, שזה מה שנותן למידת המלכות, להיות זאתי שכל הגוונים כולם נכללים בה, ומתראים על ידה, אבל לא מצד עצמה, אלא מצד מה שהיא שיקוף של אור אלוקי, ולכן האמירה המטלטל שהרב מייחס את היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, שהוא מעל כל הגדרה. ואחרי זה כנסת ישראל, זה לא מצד עצמה, אלא מצד המקור שמנו יונקת, שכן שזה היניקה שלה ממקור הכל, היא זאת שבעצם בונה בה את המקום המיוחד הזה. כמובן שהרב כאן בא קצת, אבל לדייק יותר את הדברים האלה. שאם אמרתי שהכלליות הזאת שקשורה לכלות הנפש, יש בה צד שפעמים מתבטאת במסורת נפש, שמביאים את הדברים עד לידי מצב של חלילה גם של כליה, אבל הרב ישר מדגיש שזה מסורת נפש מיוחדת. זה מסורת נפש שהיא כל כולה פונה אל דווקא אל העצמת החיים, מתוך אותה מדרגה עליונה, אותה הערה של יצחק, של קיבת נשי על גבי המזבח, קיבת נשי קמח, היא מה שמלמד את זכות לעתיד לבוא לעולם הישראלית, והיא זאת שאצל יצחק מתגלה במדרגה המיוחדת של אל תחשר אתך לנער, ויען כי עשית את הדבר הזה, הרבה זרחה ככוכבי השמיים וככל ששפת הים, מה שאתם זוכרים, מה שהרב כותב במוסר הקודש, בעמוד קוף למדבב, שם אומר שדווקא מידתו של יצחק, שם הרב אומר שיש בקומת הנפש מתח בין נפש בין נפש שלוקית, בקומת הרוח יש מלחמה של שלום, השלמה, ובקומת הנשמה היא מידתו של יצחק, שם הכל מתאחד לדבר אחד, ושם שיא הביטול הוא גם שיא הקיום, שיצחק הוא בפסיביות, בהתבטלות הגמוה שלו, דווקא הוא זה שזורע מהשערים ורואה ברכה גדולה, של בעצם המקום הזה של היניקה, המקום הזה של הביטול, הוא המקום הזה שדווקא מעשיר ומגדיל את כל החיים כולם, שזה מה שהרב כאן כמובן מדגיש, שהכלות נפשה לאלוקים, קודם כל במקור השורשי שלו, הוא לא מקום של ביטול, אלא התקללות, כן, הגשת המתק, בתנוע המליון, בכל עונק השם, בכל יפעת תענוגיו, שכמו שמתוכחים פסקה באות הקודש ד', שהוא אומר, אין מתיקות יותר גדולה מאשר מסירות נפש, פסקה מבילה, שמסריקות של ברזל, טעם מקצת מן המתיקות העונה הזאת, רצוני לומר, זה לא מחיקה של הזהות, אלא זה שיבת המציאות אל מקורה, שלכן מלא שם היא מוצאת את מקור תענוגיה, אבל הרב מלא מתרגם את זה, שאותה תשוקה לאלוקות, בהתלהבות נפש אמיתית, דווקא מתגלה בזכותה בשכלול של כל גילוי אחים, מתגלה בכל פנותיה, מתגלה בתורה, מצוות, מוסר, מידות, שבעצם יש כאן גילוי חיים פוזיטיביים, חיוביים, שכל מן מה שמתנוצץ בהם, זה אותה נקודה אצילית, אותה נקודה עליונה. אז המדרגה הזאת של המסירות נפש, כמו שהרב כותב במדבר שור, שהיא מצווה מיוחדת, שתכליתה שהיא תתקיים בכוח ולא בפועל. שזה דווקא שלמותה, כל המצוות האחרות שנשארות רק בכוח, אז אונסה, חמן הפטרי, אבל לאו כמן דוד, אבל מסורת נפש, שם זה העמידה הנכונה של החיים של התמסרות, חיים כאלה שכל מן הצד העמוק שקיים בהם, זה אותה קומה אצילית, קומה עליונה, היא זאת שחיה דרכם, וכל הנות האלה של תורה, מצוות, מוסר מידות, הם אלה שמנחיכים את אותה עמדת חיים עמוקה של הם תוקו לרגליך, יסתם את דברותיך של היניקה של הכל מקור הכל. שמה שרב כאן מביא מלא את הפסוק, עלתה נפשי לכל חיי, שהכלות הנפש היא דווקא למקור החיים, ולכן הרב אומר, מתגלה במסורת נפש תדירית, בנסעת עול גלות מהווה, שזה כל חיה הארוכים של האומה בגלות, עם כל הסבל הגדול שסובל לצבלך והרוגה עליך, אבל שכל כולם מכוונת על מה המסורת נפש, רק שואל זנוח יצא לרחים המסיעים מוכנים, ועל מנוחתם יקדישו את שבך, מסורת נפש על החיים עצמם, שזה בעצם מסיר אותנו מסוג כזה של מסורת נפש שיכולה להתפרש כזה משהו שמוחק את החיים, עד רבה, זה הנקודה העמוקה שעליה כל החיים מתייסדים, שההורה האלוקית מדברת על דם הקרבה, וגבורת רם זו היא המבעה לה בחית הימים את השעה מוחלטת, ואתם זוכרים, או אולי בעצם לא יודע מי למדת לנו בעבר אורות, אבל תמיד הביטוי גבורת רם אצל הרב, זה תמיד איך המסורת נפש בדור של הגאולה, מתגלה דווקא במקום של עצמת חיים, למשל באורות ישראל, פסקה זין, בעצם מתגלות התויות נפשנו, איפה? בדידות נעימה וגבורת רם עליזה. אני אין לי את הספר שלי לזכור, אבל זה נמצא גם ב... מה זה איך?
עד
באורות
ארץ ישראל, אנחנו אומרים שזה בישראל תחייתו וכף.
איפה בישראל תחייתו?
כף.
כף.
שיהיה לבדל.
אז בואו נראה, בסדר, תודה. זה נהיה לי ממש בסוף אצל אותו כף, פסקה ארוכה שם, אז איפה, כן? אדם, כאילו הרב מדבר, הפסקה כאן הרב מדבר על המתח בין דור אבות לדור הבנים, בין המדרגות של הגלות למדרגות של גולה, שמותר את הדור שבו, אדם הרותר של בני הלוחים ובאי רגע שירה ליזה, והעמקה תורה של ספי שעות, דקות פנימית של שווה פשע, שזה יותר צד שקשור יותר לצד של אבות, וגבורת רם של סמכי חיים. אז תמיד יש, כמו שהרב גם יותר אמר הדור שאל בהם מסורת נפש גבורה, וגבורה אחרת לגמרי, שהיה מחלות את הגבורה טרם. ואיפה אמרת עוד? באורות התחייה? למראי. מילים אחרונות. בכל כל שהגבורה העממית יסד מתגברת, מיד רכת לבוא תגבורת את הרב שרית הראשית, ואתה לא לזרג מה? איפה קצת לפני כן? פספסתי זה? כן, וכל אלה אינם מכינים בסיס לבת חי אורגני. חיית את חי הכולה מראשית ההפשטה העליונה, עד אחרית עליזת החיים, כמה אתם נתקרים בכל הפסקות האלה, גם חיבת אלה סוגיית עליזה, ורם גבורתם תצבי בארץ החיים. שזה בעצם איך תכונת מסורת נפש בגאולה, היא מתגלה לא במקום של ההתקפיה, של ההתבטלות, אלא דווקא במקום שהיא עוד פעם מלאת מסורת נפש, אבל מסורת נפש פוזיטיבית שדווקא מבטאת את העצמת החיים. יש איזה משהו פעילי, איזה דיוק הפסקה שמה, באורות הקודש ד' שהרב מתאר שמה שזה ראש של רבי עקיבא, אנחנו נמצאים בשבוע של רבי עקיבא, ששם הרב מתאר שמה למה גם באגרות, הדברים פרסים של הרב הקמקות, רבי עקיבא, שהוא דווקא לא רצה את הפידורל הזה של ביטול הכאבים בשעה שהוא מוסר את נפשו בסקות של ברזל, אלא רצה לחוב את הכאבים, כי הוא רצה להרגיש חי לגמרי, גם במצב של מסורת נפש, זה משהו מצמרר ומביל, שעל זה, כמו שהרב מסביר באגרות, על זה תלמידיו שאלו אותו, רבינו עד כאן, מה זאת אומרת? מה, הם חשבו שכל משהו חינוך את המסורת נפש, זה לא היה רציני, 24 אלף תלמידים נהרגו של הדבר הזה, אז למה שרבם לא יעשה דבר הזה? אבל עד כאן, קראו פתאום גילה גבורה אחרת לגמרי, גבורה כזאת היא שהיא גבורת חיים, שהיא בעצם מבטאת מסורת נפש בהופעה האדירה מלאה שלה, שהיא כל כולה אומרת, אין לנו חיים מצד עצמנו, הוא מביא גואל לבני אליהם למען שמו באהבה, כמו שאמרתם, נזכירים את הסיורים הספרדיים, שכאן נכוון עצמו להמית עצמו בסקילה, שריפה, ערך, חנק, והכל אצל הספרדים זה נאמר באהבה, כמו נכון גם בנעילה, יש איזה פיוט כזה, כמעט שרוקדים אותו, סקילה, שריפה, ערך, חנק, ככה, זה הרושם שקיבלתי בסקילת נעילה של הספרדים, כאילו שזה, אבל בדור של גאולה, אז עכשיו זה, אני מחייך, וזה אמורים לפקוד מהדבר הזה. במקום של עוז אדיר כזה, ש מוסרי הנפש בדור של גאולה, אין לך גבורת חיים יותר אדירה מהמקום שיבטו כל הרגליך, שזה בעצם, נגיד זה ככה, זה לחיות את הנשמה, זה אותה מדרגת הנשמה, שהנשמה לעומת הרוח והנפש, שהנפש קשורה יותר למימוש, והרוח קשורה יותר לחיבור, הנשמה קשורה יותר לקדושת הקשר לכלל, היניקה ממקור הכל, ופתאום מתגלה שיש שיטת חיים כזאת שהיא חיה את הנשמה, שלכן כלות הנפש בצורה הפוזיטיבית לדעת מה, בזה שהיא כוללת את הכל, כי ההנחכה אלוקית כל מן חיה בקרבה, וסוד חיה של האומה זה שהיא חיה את כללות החיים האלוקית, היא חיה בקרבה, לכן זה סוג חיים כזה שכל כולו, כן, הפרוש של יצחק שמונח על גבי המזבח, זה האור של סוגת ישראל, זה האור של הדור האחרון שיצחק מלמד עליו זכות, כי זה מתאר באיזה סקלת חיים האומה הישראלית קשורה אליה ונמצאת בה. מה זה? רם זה מבטא גבורה עוצמתית כזאת, כן? הביטוי רם מבטא שכוחו גבורתו מעלה עולם, כן? שמחים על הרם. אז הביטוי שהרב רוצה לתאר את הגבורה לא במקום של ההכנעה שלה, אלא במקום של תגבורת אחים שמסותרת בקרבה. כן, אבל זה מה שהרב רוצה לומר, שהנשמה היא לא מחיקת אחים ישראלים. היא אחים ישראלים, ולכן כן, כי זה בעצם אומר, יש את המסורת נפש של אומות העולם, של השיעידים, שהיא, או של, או שיהיה דגיד של הבודהיסטים, שהיא לברוח מן העולם. זה לא סוד חייה של ארץ ישראל. יש חיים של מסורת נפש, זה מה שהרב בא להדגיש. עכשיו הרב אומר, אתה צודק שבגלות זה נאמר בצורה מסייגת, כי בגבורת רום הגאולית זה נמצא שוכן בארמון השלמה, ההתקלות באור אלוקי עם כל מלאות אחרים שמתגלה בקרבה. בגלות, לכל זה כן מתגלה בצורה של ביטול אל מול האור אלוקי ונחשבת קטון יותר וכל הביטויים שאנחנו אומרים באושנות. אבל הרב אומר, לא, כל הדבר הראשון הזה הוא מסורת נפש, שהיא על מה היא? על המצוות, על שלא נדח את החיים המעשיים. אז בסוף סוף זה מסורת נפש, גם אפילו בסגנון שהתגלה במשך כל הדעות של הגלות, זה מסורת נפש של חיים, רק לא לנוח את החיים המעשיים כאילו. זה בדיוק מה שרב קלבה לומר, המסורת נפש היא מדרגת חיים, זה נצל חיה את מדרגת הנשמה, היא לא רק בטלה כלפי עולם העליון, היא חיה את העולם העליון. מכאן אנחנו עוברים לפסקה ד' שמתארת את הדברים עכשיו בעילוי שלהם אל שלב יותר נשגף. אומר הוא מזרי ישראל לקבצנו שמו כרועדו. אני רק כאילו ההקשר של שתי השורות הקודמות זה יחסים של גלות וגאולה, כן, שאותו דבר שהתגלה במזרי ישראל לקבצנו, ו אבל כן, אתה יודע, זאת אומרת, אתה יודע, הביאה למזרה, שזה שנת גירוש ספרד, זה המעבר כזה בין, והריזל שבאותם בשנת מזרה מגיע לצפת, אבל מה, כאילו, אני מבין את הקשר הכלי של דברים, אבל איפה כאן הדבר הזה, למה הרב היה חשוב לי דווקא את הפסוק הזה? כן, זו שאלה על הרבה פסוקים ברב זצל בסוף פסקות שאני אשמח פעם להבין. כן, אז אומר הרב פסקה ד' עצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתבים ובין בייחוד של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מות נשמתה שקצת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו בעמקו, כן צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבוהה כבירה, למנדט איך להוציאו לפועל בכל גווניו. וזהו סוד השתוקקות הגבולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מלכות כלל, היא מלבשת את הלוקות המתגלה שבעולם הכללי וחצה ואתה את החפץ הכללי של טוב השם לכל וחמה וכל מעשה. זהו הטוב, הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל, החפץ העמוק והמודבע של הטוב והשוקוק הפנימי לו בעצם תחיות נשמת האומה, המתלבט בפעילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. בפסקה כאן, בצורה חריגה, ביחס לפסקות הקודמות, הרב כאן לא רק מדבר מי כנסת ישראל, מה התפקיד שלה, מה היחס של הקדוש ברוך הוא, אלא אני בכוונה אתחיל מאמצע הפסקה, שזה הצד המטלטל כאן, שכנסת ישראל בעומק חפצה אינה מחולקת מלכות כלל. שזה בעצם עילוי למדרגה עליונה, שמתברר שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, שבכלל לא נכון לראות אותה כישות שעומדת אל מול הקדוש ברוך הוא, אלא כמלבשת את אלוקות המנגעה בעולם, שאיננה מחולקת מאלוקות כלל. מי שזוכר, נתח ישראל, פרק י' א', אמר שם מרחיב לדבר על שלושה תכונות בסגולת ישראל, שהן קשורות לאברהם, יצחק ויעקב, ודרך זו מסביר את המשנה על חביבים, חביב האדם, חביב ישראל שתנת לחמדה, חביב ישראל שקורבנים למקום. ואחר כך כשהוא מגיע לפרק י' ג', הוא מתחיל את זה במילים, יש מדרגה שהיא עוד יותר מהקודם, שהיא מוצאת על גבי מה שהואר בכל הערות הסגולה שעליה המהר"ל דיבר פרק י"א. וכל פרק י"ג הוא מהר בהרחבה איך בצורה אמיתית אין דבר כזה שנקרא אפילו כנסת ישראל. יש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מגלה את עצמו דרך המדרגה הזאת שגדת ישראל. במידה מסוימת, זה כן לחזור למדרגה של מסורת נפש, שזכרנו פסקה ג', אבל מזווית אחרת. לא מתכונת חייה, איך היא מילת כיסופים אל הקדוש ברוך הוא, אלא הצד האחר של המטבע, זה בעצם שהוא עשנו ולא אנחנו. שהקדוש ברוך הוא זה שמגלה את עצמו דרכנו. זה בעצם בשפה הפנימית, אנחנו רואים עכשיו מהנרן, מנפש רוח נשמה, שזה תמיד נקרא האור הפנימי, לחיה ויחידה, שזה נקרא המקיפים, שזה בעצם הערות שעוטפות אותנו, שמתגלות על גבינו כרוח החיה באופנים, איך יש אור אלוקי שמתגלה דרכנו. וזה בעצם עולים למדרגה נשגבת מאוד, עליונה מאוד, שבה בעצם מתגלה נקודה מאוד מאוד גורלית, מאוד מאוד פנימית, של אור אלוקי שהופיע בה, מה שאחר כך התאמבי הרב יסיים את הפסקה גם, שזה בסוד סמיכת גאולה לתפילה, שהטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. שהטוב, הוא טוב שרואים אותו מהזווית של בעיניך, רואים אותו מהמבט אלוקי, שזה בעצם לסמוך את הגאולה שלנו לתפילה, לסמוך את כל סדרי הגאולה הישראלים, לסמוך אותם לאיך הדברים האלה, הם כולם עבודה שיצור גבוה, הם כולם לעובדו בכל לבכם, עבודה שבלב היא תפילה, שבעצם הכל כאן זה בעצם למען שמו באהבה, לגלות את האור אלוקי בעולם, זה בעצם מה שעכשיו עומד בעומק חייה של גלות ישראל. עכשיו, אחרי שרק מיקדתי לאיזה מקום הפסקה הזאת קשורה, אז בוא עכשיו רק נחזור להתחלה, ונראה איך הרב כאן לאט לאט הולך ובונה את הדברים, ואני חושב שתחילת הפסקה היא עדיין לא נקודת החשור לפסקה, היא עדיין, יש בעצם מסוים שהיא עדיין קשורה לפסקה ג', לאט לאט הרב הולך ומדייק את הדברים, ומביא אל המהפך הגדול שעובר כאן נקרא לזה מצד הגלוי של יצחק, של תכונת המסורת הישראלית, לתכונה הפנימית, שיצחק מחווה לקדוש ברוך הוא בידי, ואומרים, אשר תשבחים אותי, תשכחו את הקדוש ברוך הוא. כי בעצם, כי לא אדם הוא להינחם, אין בכלל, שבוחרים את הדברים בצורה עמוקה, אין דבר כזה בכלל שנקרא זהות החיים ישראל מצד עצמה, אלא הכל כאן זה שם השם שנקרא עליה. אז בואו נקרא את הדברים עכשיו מההתחלה. אז הוא כאן אומר, עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתבים ובין בייחודו של טוב, זו הקרין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. מה שאב כאן מכנה של טוב לכל, בין בכמות הנתבים ובין בייחודו של הטוב, זה סוגיות רחבות ברב, גם בכמה קומות המחוקת בית אל ושמי, הרב אומר שבדבר המסמד הם נחלקו, האם לראות את הכל מהזווית הכמותית או מהזווית האיכותית, גם בבורא מוראה יש לפי זוכן, הרב מזכיר זה, כמובן גם המחלוקת של בית אל ושמי לגבי חנוכה, הרב מזכיר זה, גם בנפתן כלל הרב מזכיר שזה עומק המחלוקת שלהם, וזה גם הרב בקובץ זין, יש סדרת פסקאות מזין קוף למד ג' לפי זכונת קוף למד ח', שם מדבר על כל סוגיית הכמות והאיכות, יש גם באורות הקודש ג' פסקה שרב על הצד הכמותי והאיכותי של אברהם ואהרון, ושבצורה כללית אני רק מסכם את הדברים שעולים מהמקורות האלה שמה, שכמות זה יותר קשור אל הצד שנקרא לזה הפרקטי, המעשי, שנותן את היישומים לדבר, את התועלת בדבר. והאיכות קשור לבירור העצמי של הדברים, שבעצם הכל מתחיל מסוגיה בלתי פתירה, כמו שהרב כותב, ואין היה שבת, בדיוק על סוגיה הזאת של, בסוגיה שם של יצחק, שיש, דיברנו כמה פעמים שיש ארבע סוגיות שהרב אומר שאין להם הכרע, ואחד מהם, אם מה תכלית בריאת העולם? האם תכלית בריאת העולם היא ההטבה של תכלית הטוב להטיב, או שהתכלית בריאת העולם היא עבודה שהיא צור גבוה, למען שמו, כל מה שברטיב לכבודים, ברטיב יציטים ואפסיטים. כמו שהרב מכנה, שחושבים, שמבטים על כל המקולו מהצד של ההטבה, זה נחשב המחשבה הכמותית, להטיב לכמה שיותר נבראים. שחושבים על הדברים מצד מה עבודת צור גבוה שמושגת מזה, אז מדברים על זה בשפה האיכותית, איזה גילוי אלוקי מיוחד התגלה דרך כל התהליך הזה של הבריאה, ובעצם כל ההתגוונות של גאולה אחרי הבריאה היא לא נועדה כדי להיטיב עם הרבה הרבה נבראים, מעבר מן האחד אל הרבים, השם של הרבים ואז הכמותי, הוא של האחד ואז זה בעצם זה איכותי. כן, מה שמחות ביתי לבית שמי, האם התכלית היא לקחת את כל אנשי עולם ולאחד אותם, וזה מה שישראל פועלים אל אומות העולם, או שדרך מה שישראל מתקן את העולם, דרך זה האור אלוקי מתגלה במלוא עושר הגילים שלו, שזה בעצם החשיבה האיכותית. עכשיו כאן כותב מפורש שהכמות קשורה לניתבים, והאיכות קשורה אל המטיב, אל הטוב עצמו, כן, בין מכמות הניתבים, ובין באיכותו של הטוב, שבעצם מעלה את כל סוגיית עצמות החפץ, של להיות טוב לכל, לבחון אותה בשתי מבטים. יש את המבט הגלוי, שהאומה הישראלית, זרע אברהם אוהבי, אהבת צדק, אהבת להציג את בריאותיי, שיש באומה הישראלית את הרצון המאוד מאוד גדול, להרבות טוב העולם, לתת לכל הכאב והחיסרונות שקיים בעולם, לתת להם את המילוי שלהם. אבל שאר כאן מדבר שבלא שום הגבלה בעולם כלל, הרב מעלה זה מהמושגים, נקרא לזה הפרקטיים של ההטבה, ושאולי סוף סוף מדע מסוימת הם דיעבדים, כי לא שייך את הטבה, אלא אם כן יש חיסרון, שלכן יש ניסוח בראשונים ובאחרונים שיכול להתפרש, שלמה יש רע בעולם, כדי שיהיה עם מי להטיב, כדי שהקדוש הוא, כן, כי אם הכל יבוא בצורה שלמה, אז לא יהיה מי להטיב, אז צריכים שיהיה חלל שאפשר יהיה להטיב, ואז כאילו יש כאן משהו מסוים, שכביכול אנחנו, הקדוש הוא חולל חיסרון כדי להשלים אותו, אבל זה משהו שמשאיר קצת פלא כאילו, אז מה צריך את החיסרון הזה אם כל כולו נועד כדי שנטיב איתו? אבל מצד סדרי החיים הגלויים שלנו, ככה אנחנו חיים היום בעולם שיש פער בין האור אלוקי לבין העולם, וצריכים הרבה הרבה את ההטבה, וזה הצד הפשוט שעם ישראל בא להרבות הרבה הרבה טוב בעולם. אבל אם אתה בוחן את זה רק מצד הניתבים, יש בזה משהו מסוים שתמיד יישאר חידה, למה זה אחרי שיש חיסרון, אז מאוד יש תפקיד לעם ישראל. אבל האם מחשבתה של ישראל קדמה לכל, האם אילולא חטא אדם הראשון, אילולא פגימת הלבנה, אילולא שבעת הכלים, היה תפקיד לעם ישראל וכל תפקידו הוא רק להטיב עם עולם חסר, אלא ודאי צריכים להפוך את היוצרות ולומר לא שהטוב בא לפתור את בעיית החלל, אלא החלל, אולי המרחב שקיים בעולם, בא, כמו שהזכרנו בית הלל, זה שיש ריבוי גוונים, ריבוי מבעולם, זה כדי שהאומה הישראלית, או דקה האור אלוקי, יגלה את עצמו, שזה בעצם הצד הפנימי, שגנוז בעצמות החבר שלא טוב לכל, זה בשביל איכותו של הטוב שהתגלה דקו. שלכן ההטבה הזאת היא הטבה בלא שום הגבלה כלל, כן, תמיד תמיד אהותיו שרוצה להביא את הבעיה בלימוד ספר האורות, למה חשוב ללמוד אין היה, כי כשאתה רואה ספר האורות אתה קורא פסקות ואתה מאושר מאוד ואתה מבושר מאוד מהם, אתה לא מבין את הפלא שקיים בהם, אז הוא הביא את הפסקה כאן, שקוראים, זאת אומרת, שיהיה טוב כל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, העיניים בוהקות ושמחות מאוד, אבל אז אתה קורא באין היה, על עתידה אישה שתלד בכל יום, מה זה בלא שום הגבלה כלל, שבעצם לכל אישה יהיה בכל יום, זה אומר שאישה ממוצעת בתקופת הפוריות שלה יהיה לה אלפי ילדים, אז איך הרב טאו מתאר את זה? אז מסכנה, כל יום צריכים להתעוצץ באסיפת הורים מילד אחד לילד אחר כאילו, וכמה אתמול, לא זוכר עכשיו את כל הדרמה שמתאב לדבר הזה, אבל כמה, כאילו מי צריך כל כך את ה... גם מספרה של 15 ילדים היא די מאתגרת, יש כאלה שאפילו 6 ילדים כבר לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אז שברוך השם יהיה את הברכה הדירה הזאתי של עתידה, אישה שתילד בכל יום, גם אם ההורים ישרדו את כל רוב השפע הזה, אבל תמיד תשאל שאלה, אז מה? בשביל מה? כן? אבל זה כל זה, כי אנחנו רגילים לראות את מושג הטוב מהזווית של הניתבים. אבל זה בדיוק מעמיק אותנו ומגדיל אותנו להבין שיש כאן איזו נקודה יותר שורשית, שזה בעצם, לכן, עצמות החפש של להיות טוב לכל. שהיא בעצם הסוגה, בסוגיית הטוב, מהנקודה העצמית שלו. שבעצם הרב החבנה גם משתמש כאן בביטוי כזה, שקצת רומז אל העצמות האלוקית, מה שהרב יכנה בהמשך, שאינה מחולקת מהאלוקות כלל, יותר שיש כאן את כל הדברים הם צריכים לראות מתוך מבט של עבודה שהיא צורך גבוה. כן, זאת ירושתה ונחלת אבותיה, הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה וגבורה כבירה. כן, שזה בעצם עיקר החידוש של הרב. הרגש הטוב הזה, אנחנו בצורה הגלויה, נקרא לזה עוד פעם הכמותית, ביחד למי שלו, קוראים אותו בכל הגודל, ההיקף והעומק שלו. אבל הרב אומר, אם הוא לא יהיה מחובר למותר בחוכמה גדולה, הוא וגבורה כבירה, אז בסוף שבר יהיה משהו מסוים שיהיה חסר בו, שזה בדיוק לחבר אותו אל הנקודות של שם השם שבו, אל הנקודות האציליות שקדמו לעולם שמסותרים בו. כן, אני רק ארמוז בעדינות שגודלו, היקפו והמקור זה יותר קשור למידות הגלויות שהקדוש הוא מגלט בהם בעולם של חסד דין ורחמים, אבל מאותר בחוכמה ובגבורה כבירה, גבורה כבירה תמיד העובר זה הבינה, זה בעצם מחזיר אותנו אל המוחין, מחזיר אותנו אל השורשים העליונים שלכם, למנדט איך להוציא לפועל בכל גווניו, כי אי אפשר להוציא לפועל בצורה מתאית בכל גווניו, בלי שנבין שזה סוגיה לא רק שבאה לפתור דברים בעולם, אלא שבאה בעצם דרך הדבר הזה לגלות אור אלוקי מיוחד שמתגוון בכל אורותיו הגדולות, אז מלא הרב כאן מסגב אותנו מהמקום הזה שאיך ארץ ישראל היא, אני כאילו כביכול כאן פסקה ד' כאילו חזר קצת לפסקה א', שכנסת ישראל היא תמצית הוויה כולה, והכוח הפועל על כל הוויה כולה, והיא מזרימה חיים לכל מה שנמצא סביבה, אבל כמו שהרב כאן אומר, אבל בסוף צריכים להבין את השורשים העמוקים שהדברים לקשורים, ולכן זה מה שאומר, זהו סוד השתקקות הגאולה של אומה, אני נותן לו כוח לחיות ולקיים באופן המפליא, את לב כל חושב, כן, אם שמתי לב, הפסקה כאן הוא חוזרת גם על פסקה ב', על הפלא של פסקה ב', אבל הרב אומר, בסוף, להבין טוב את כל הסוגיות האלה כאן, ובאמת, כמו שרב כאן אומר, כי השתוקקות הגאולה שבאומה, אי אפשר להסביר אותה רק בתור שיהיה טוב לנתבים, שנגיע לשקט והמנוחה, כי הסוד של הגאולה הוא כל כך רזי, כל כך עליון, כל כך כרוך גם, מה שראינו בפסקה ג' במסורת נפש שנמצאת הרבה הרבה מעבר למידות החיים, שאם נמדוד את הסוגיה כאן רק בתור ליצור עולם טוב, ליצור עולם נעים נקרא לזה, אז יישאר הדבר הזה בתור דבר פילי, שזה מה שהזכרתי, ועל מנוחתם יקדישו את שמך, זה מנוחה ששווה בשבילה למות, אז בעצם זה מצריר אותנו להבין כל דברים במקום יותר גדול, ולכן מה שאנחנו כאן זה סוד, השתקקות הגאולה שבאומה, בהשתקקות הגאולה שבאומה יש כאן איזה סוד, יש כאן משהו רזי, וזה בדיוק מה שלכן פסקה דל פתאום מוצאה את המהפך, שכל הדברים האלה היא לא עבודה שהיא צורך עולמיות, לטיב העולמיות, אלא יש משהו שהיא בעצם מגלה סדרים אלוקיים נשגבים מאוד שלאורם יהיה מובן כל הסוד חייה של מכנס ישראל בעומק חפצה, אינם חייבים בקורס גל, היא מלבשת אלוקות המדגלה שאומר כלי וחפצה, ואתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל וחמה לכל מעשיו, והביטוי טוב השם לכל וחמה לכל מעשיו נאמר הרי לפני בריאת העולם, זה בעצם מה שהודעתה לענב מקדם, ממה שקדם לעולם, כל יודגים דוד החמים, פעם דיברנו על זה בהרחבה, איך יודגים דוד החמים מדברים לא על טוב כזה שבא לפתור בעיות, אלא על טוב אלוקי שבא להעיר גילויים אלוהים נשגבים עליונים שמלמד ש נתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית, וגם הדבר הזה זה הסוד שהקדוש ברוך הוא עצמו מתפלל שמתגלה דרך כל הדברים האלה, שזה בעצם להעלות את הכל לטוב אלוקי. זהו הטוב, הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל, והחפץ העמוק והמודבע של הטוב שכל כפנינו בעצם תוכנית נשמת אומה המתבלט בתפילת אומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה, כי את כל הגאולה האומה הישראלית רואה ממבט כזה של, כמו שאמרנו, שעבודה שצור גבוה והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. אז רק אני אומר פסקה ד', יש בה הרבה דברים שמזכירת פסקה א', את מה שקצת משפיע על כל העולם כולו, ויש בה את הרבה דברים פעילים שמוזכרים בפסקה ב', וכמובן שכל יסוד המסורת נפש, כי הוא יכול מסורתה כאן ותוק על פסקה כאן, אבל כל הפסקה ד', כמו שאמרתי, היא מעתיקה את כל האופות הגלויות לאיזשהו מבט אלוקי שאינה מחולקת מהאלוקות כלל, שמזה אנחנו רק צריכים להשלים את המהלך בפסקה ה', שכל זאת ועוד יהיה בעזרת השם כבר שבוע הבא. מאוד לא, מאוד מעניין את העולם ככלי שרת להופיע את הקדוש ברוך הוא, כמו שהרב מסביר בהלל, מאוד חשוב לאומות העולם, כי אומות העולם הם אלה שבזכותם האור האלוקי מתגוון להרבה הרבה גוונים, ואני מאוד מכיר את העולם, מוקיר את העולם, אבל מקום גדול שלו, לא מקום מולל שלו שזוקק פתרונות, אלא ממקום כזה שהוא זה שבזכותו יש כאן עמדת צורך גבוה, האור אלוקי מתגבל להרבה הרבה גוונים. לא נעל שזה לזלזל בעולם, זה פשוט לזלזל בהחמנות על העולם, אבל אולי דווקא בדבר הזה זה קצת יותר לכבד את העולם. בסדר? איך?
הקבילה של
אותו כאילו השורשים, מה שהרב הוא כותב באורות ישראל א', גבורה עליונה, כן.
זה לא קשור,
כן, זה הבינה, כן, לכן אומר עוד פעם, עבודה צורך גבוה, אבל היא, כי הקדוש ברוך הוא היווה לשורש של הטוב התחתונים, זה ודאי פונה לעולם, אבל פונה לעולם ממבט אלוקי, זה הבדל בין הגבורה העליונה ובין הגבורה התחתונה, האם יש עולם בדיעבד, צריך לפתור אותו, או שלהתחילה רוצים לבריאת העולם, כל המדרגות האלה כאן הן כולם פונות אל העולם, אבל פונות אל העולם מתוך הלכתחיליות שבו כאילו.